שלום לכולם וברוכים הבאים לשיעור חדש בסדרה התחלות חדשות. בשעה טובה אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש שמות. מתחילים כמובן עם הפרשה שנקראת באותו שם, פרשת שמות, הפרשה הראשונה בחומש. הנושא שלנו היום הוא איך כל אחד צריך להיות מלך. ומה זה אומר שכל אחד צריך להיות מלך? מהי הממלכה שלנו? מה זכות הקיום שלנו כמלכים? מה זה אומר להיות מלך טוב או מלך רע או מלכה טובה או מלכה רעה? איך להגשים, לבטא את המלכותיות של הנשמה שלנו? זו השאלה שעומדת ברקע, הכותרת שלנו לשבוע הזה. אנחנו כרגלנו עוסקים השנה בראשון של הפרשה, רק בעלייה הראשונה, ובמקרה של הראשון של פרשת שמות, אנחנו בעצם מתחילים בסיכום של מה שקרה בסוף חומש בראשית. שבעת הפסוקים הראשונים הם רק מסכמים וחוזרים. מתואר לנו שבני ישראל הגיעו כולם למצרים בעקבות יוסף. מסופר שוב על פטירתו של יוסף, ומציינים שהם התחילו מאוד מאוד להתרבות שם. זה לא היה כתוב בראשית, עכשיו מציינים את זה. ואלו הם שבעת הפסוקים הראשונים. בעצם אפשר לומר שהפרשה והחומש כולו מתחילים רק בפסוק ח'. נקודה שלא כך הזכרנו בשיעורים הקודמים, זה שהעלייה הראשונה היא תמיד מחולקת לשלושה קטעי משנה, לשלושה קטעים קטנים יותר. כן, בימות השבוע, שני וחמישי, כשקוראים בתורה, אז קוראים רק את העלייה הראשונה, אבל מחלקים אותה לשלושה חלקים קטנים. אז השבעה פסוקים הראשונים זה התת חלק הראשון, ובתת חלק השני מתחיל פסוק ח', מקבילים את החלקים האלה, וככה גם מזמינים למי שעולה לתורה, שהראשון הוא כהן, השני הוא עולה לוי, והשלישי הוא ישראל. אז חומש שמות הוא כולו בעצם מתמקד בלוי, מאוד חשוב, זה משה רבנו ושני האחים שלו, גם הם כולם משבט לוי, שמחוללים, מוציאים את יציאת מצרים. אז יש משהו מאוד חזק ויפה בזה, שהפרשה בעצם מתחילה רק בקטע השני מתוך העלייה הראשונה, שהוא קורא אותו בבית כנסת לוי. אז אנחנו מתחילים ומתמקדים בעצם בפסוק 8, הפסוק שכמו שאמרתי הוא באיזשהו מקום ההתחלה של כל חומש שמות. והפסוק הוא, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. וזה הפסוק שאנחנו רוצים להתמקד בו. אנחנו נתחיל רק לציין משהו קטן ויפה וחשוב, וזה שהמילה חדש זו הפעם הראשונה שהיא מופיעה מאז תחילת התורה. כלומר, המילה חדש לא מוזכרת בכלל בחומש בראשית. חומש בראשית זה מעניין, זה מפתיע, למה? כי חומש בראשית הוא כולו חדש, כולו חידושים, הכל חדש שם, העולם חדש. העולם רק מתחיל להיברא. איך אנחנו בכלל קוראים לעצם הרעיון הזה שהעולם נברא, בניגוד לרעיון שהוא היה קיים מאז ומעולם, לרעיון שהיה לעובדי האלילים ויש אצל היוונים היה, שהעולם תמיד היה קיים, הוא לא היה לו התחלה בזמן, קוראים לזה שהעולם הוא קדמון. ולרעיון שיש החל מהפסוק הראשון בתורה, שהעולם נברא ואיתו מתחיל מימד הזמן, זה נקרא שהעולם מחודש. אז כל בריאת העולם זה נקרא חידוש העולם. אז העולם חדש, אחרי זה כל אחד מהאבות, אברהם, יצחק, יעקב הוא חידוש גדול, והכל חדש, הכל טרי, הכל רענן. אבל המילה חדש מופיעה פעם ראשונה רק בפרשה שלנו, כאן בהקשר הזה. וזה כבר מעלה איזה שאלה, איזה מחשבה, רעיון ראשון, שחידוש כנראה צריך לבוא על רקע של סוג של התיישנות. מה הכוונה סוג של התיישנות? הכוונה היא שהדברים כבר בדיוק מאבדים את הרעננות והראשוניות שלהם, וקורא להם מה שנקרא סוג של התקבעות או התאבנות. אם אני שוקע לאיזה מצב מסוים, מצב בחיים שלי, ומתרגל אליו יותר מדי, ונכנס לאיזה דפוס מקובע מדי, אז מתחיל אתגר ההתחדשות באמת. כשהכל חדש ממילא, אז לא צריך להתחדש, כבר הכל חדש. אבל רק כשהמציאות כבר מתמצקת ומתייצבת, ואני מתחיל חלילה בעצמי להתקבע בתוכה, אז צריך להכניס כאן, להזריק כאן, איזשהו כוח של חידוש. החידוש כאן הוא כמובן שלילי. הפרעו הזה הוא פרעו רע. הפרעו הקודם היה טוב, הפרעו הזה רע. כן, יש כמובן מחלוקת מפורסמת בין האמוראים רב ושמואל, רש"י מביא את זה. האם הכוונה היא שהמלך הזה הוא חדש כפשוטו, חדש ממש בלשון רש"י? שהוא מלך אחר ממה שהיה ליוסף, או שהוא רק נתחדשו גזרותיו, כלומר שהוא אותו מלך שהכיר את יוסף, אבל הוא פשוט החליף ראש והתנקר לבני ישראל. אבל כך או כך, יוצא שהמלך החדש הזה, בין אם הוא חדש ממש, הוא רק נתחדשו גזרותיו, הוא מלך רע. אבל אנחנו כרגע רק מצביעים על העובדה שעצם המילה חידוש, חדש, היא חידוש כאן. ולמה זה מופיע רק בחומש השני חומש מות? אז זאת אומרת, הרעיון הוא שרק כשיש איזשהו קיבעון או התקבעות, מגיע באמת האתגר, המשימה של החידוש. מהי ההתקבעות כאן? ההתקבעות כאן הוא כמובן תחילת השתקעותם של בני ישראל במצרים. מצרים עד הנקודה הזאת הייתה ברכה בעצם לעם ישראל. יוסף שירד למצרים ויכל להזמין לשם את האחים ואת אבא שלו ולארח אותם ולתת להם מקום, ארץ גושן, זה היה הצלה, הצלה מהרעב, מקום טוב לגדול בו. וחממה, חממה, או כמו שהרבה פעמים ממשילים את מצרים לרחם. זה היה רחם שגונן וגידל, אבל כל דבר כזה זה עד נקודה מסוימת. יש רגע של רגע הלידה. כשהרחם, החממה, המסגרת, דפוס חיים, תחנה בחיים, שלב בחיים, ממצים את עצמן, ובעצם הגיע הזמן להתחדש, או להמציא את עצמנו מחדש, או להיוולד מחדש. כל זה דימויים שקשורים ביציאת מצרים בעצם. ואז, זה משהו מאוד יפה, שבראשית הכל היה חדש, אבל אז כשמגיעים למצרים ומתחילים יותר מדי להשתקע שם, שמתחילים לפרוט ולרבות, ואז כמו בכל גלות, יש סכנה ששוכחים מי אנחנו באמת, מה המהות שלנו, מה הייעוד שלנו. אפשר לחשוב על זה גם קולקטיבית, מה שקורה ליהודים בגלות, וגם כל אחד בעצמו, בחיים שלו, כשהוא מגיע לשלב בחיים, שהוא בהתחלה טוב, אבל בשלב מסוים השלב הזה הופך להיות מיצרים ביחס לשלב הבא. וזה החידוש, ההתחדשות, הלידה מחדש. והעובדה שזה דווקא חידוש רע פה, והיה כמו מלך חדש של מצרים, שלא ידע את יוסף, דבר לא טוב, היא כאילו באיזשהו מקום אומרת לנו, תיזהרו מאוד, כי כשיגיע השלב שלכם להתחדש, להיוולד מחדש, להמציא את עצמכם מחדש, ואתם לא תעשו את זה, אז המציאות תטיח בכם, היא תעורר אתכם אל החידוש הזה בצורה לא טובה. כלומר, תבוא חדשנות שלילית, חדשנות שתבוא מבחוץ, והיא יכולה לשעבד אתכם, לגנוב אתכם, לתקוע אתכם עוד יותר, כדי שאז תסבלו ותרצו לצאת מזה באמת בצורה. אז עדיף שהחידוש והחדשנות יבואו מאיתנו, כי אם זה לא יבוא מאיתנו, ברגע שזה צריך לבוא, אז כאילו זה יבוא מבחוץ. וזה בדיוק מה שקורה כאן. אז הנקודה הראשונה היא שהמילה חידוש, סליחה, המילה חדש היא חידוש שמתחיל כאן בפרשה הזאת. עכשיו, מה חדש? מלך חדש. יש כלל שלומדים על מילים ועל משמעות שלהם, שאומר שההופעה הראשונה של המילה מלמדת משהו מהותי לגביה. אז כבר התחלנו להתבונן בזה כשאמרנו עכשיו למה זה כאן. אבל עכשיו צריך לדבר על זה בהקשר לזה שזה דווקא מלך חדש. העובדה שהמילה חדש מופיעה לראשונה בסמיכות כשם תואר למלך, מלמדת אותנו שיש איזשהו קשר מהותי שאנחנו צריכים לעמוד עליו, להבין אותו, בין מלך, מלוכה, מלכותיות, לבין חידוש, חדשנות, התחדשות. אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. אבל לפני שנעמיק בזה, רק נציין שיש ממש עוד רמז, מאוד מאוד חזק, עד כמה שני הדברים האלה קשורים. כאן זה ההופעה הראשונה של השורש חדש וכשם תואר. אבל אם אני מחפש בכל התנך את הפועל לחדש, המילה לחדש, הפועל לחדש לא מופיע בחמשת חומשי תורה בכלל, הוא מופיע פעם ראשונה בשמואל א', פרק י' פסוק י' בקריאה של שמואל, לכו ונלכה הגלגל לחדש שם המלוכה. אז המילה חידוש כאן הכוונה היא לא כמו שאנחנו אומרים היום לחדש משהו ישן, אלא להתחיל מחדש, משהו חדש לגמרי, להתחיל מה? מלוכה, המלך הראשון של עם ישראל, מלך שאול. אז זה ממש חזק, שהפעם הראשונה שהמילה חדש מופיע, והפעם הראשונה שהפועל לחדש מופיע שניהם בהקשר ל... מלך, רק שפעם ראשונה זה בהקשר למלך שלילי, ופעם שנייה זה בהקשר למלך יהודי חיובי, לפחות בהתחלה לפני שהוא ההידרדרות של שאול בהמשך הדרך. אז עכשיו אנחנו רוצים להבין אם כך, אוקיי, אז יש לנו שני רמזים מאוד חזקים, שבאיזשהו אופן מלכות קשורה בחידוש ולהפך, רוצים להבין את זה. אז כדי להבין את זה נקדים ונאמר, נזכיר, שמלכות היא גם שם של ספירה. היא השם של הספירה האחרונה באילן הספירות. מה זה אילן הספירות? אילן הספירות זה מערכת הכוחות האלוקיים, שבאמצעותם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כן, מה שאמרנו, עולם מחודש, ובאיזשהו מקום ממשיך כל הזמן לברוא את העולם מחדש, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה תבניות, דפוסים, איכויות אלוקיות, שהקדוש שמסודרות בצורה מסוימת, כן, מי שמכיר את הספירות קצת יודע, שהם מין מפה פנימית של התהליכים בעולם וסדרים בעולם. באופן בסיסי, כששואלים איפה הספירות האלה נמצאות, אז התשובה של הקבלה זה נמצא בעולם שנקרא עולם האצילות, זה העולם הכי גבוה מכל העולמות הרוחניים, וזה, שם זה משכן הספירות. אחרי זה הן יורדות ומשתלשלות ומתגלות ומופיעות בכל בעצם דבר בעולם. כמו שאמרנו, בתור איזה מין מבנה פנימי שלו, או רובד פנימי שלו. אבל סתם ככה, הן נמצאות בעולם האצילות. אלא מה? שהספירה האחרונה שנקראת ספירת המלכות היא מיוחדת, ונקרא שהיא ספירה שיורדת להנהיג או להפעיל, להניע את כל העולמות התחתונים יותר. בעצם בסופו של דבר היא יורדת להנהיג את העולם הזה. הקדוש ברוך הוא, באשר הוא מלך, אפשר לדמות אותו בהרבה צורות, באשר הוא מלך, זה בא לידי ביטוי, כתוב אין מלך בלא עם, מלך זה לא רק להיות למעלה בעולם האצילות, זה לא מלכות, זה לא יודע מה זה, אבל מלך, זה להיות אציל אולי, אבל להיות מלך זה לדעת לרדת למטה ולהנהיג איזושהי מציאות, איזושהי ממלכה או עם. הספירת המלכות מבטאת כוח אלוקי, שהעניין שלו זה שהוא גם כן נמצא בעולם האצילות, אבל הוא יורד למטה ומפעיל, מנהיג את העולמות התחתונים. זה אומר שהוא כולל בתוכו איזושהי סכנה גם, נדבר על זה עוד מעט יותר, של התנתקות או התרחקות. אבל בפשטות זה מה שמדובר. עכשיו, הספירת המלכות יש בעוד דבר מיוחד, שהולך יחד עם כל הרעיון הזה. והדבר השני המיוחד הוא שספירת המלכות מבטאת את את איך שהקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את העולם, אז הוא בעצם, אפשר להגיד, זה בעצם נוגע בשאלה נורא גדולה ועמוקה, למה השם בורא את העולם? השאלה מאוד עמוקה, בסופו של דבר לא יודעים את התשובה, יש כל מיני תשובות שהקבלה נותנת ואחרים, אבל אחת התשובות, או אחד מה שמשותף להרבה תשובות, שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, כדי שהעולם יפתיע אותו, או יחדש בו משהו. כלומר, כמובן שהוא כולל הכל, ויודע הכל, ומנהיג הכל, והכל צפוי וכו'. אבל העובדה שלא רק הכל צפוי, אלא גם הרשות נתונה, נתינת החופש לעולם להיות כמות שהוא, ספירת המלכות היא גם מקבילה ליום שבת, יום שבת זה היום האחרון של בריאת העולם, שביום הזה הקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה? הניח לעולם. נתן לעולם חופש, חירות, לחפש אותו ולגלות אותו, או שלא לעשות את זה. הוא כאילו מתחבא מהעולם, ועכשיו הוא רוצה נותן לנו את החופש ואת המרחב, להחליט אם אנחנו רוצים לחפש אותו ולמצוא אותו או לא. וזה מגולם ביום שבת, שהוא מניח לעולם ונותן לעולם להתגלגל, וזה מקופל, מגולם בספירת המלכות. ספירת המלכות, שיורדת להפעיל את העולם, היא נותנת לעולם, כן, זה לא מלכות רודנית, זה מלכות הפוך, מלכות שיש בה משהו רפוי מאוד, היא נותנת לעולם להיות כמות שהוא. מה שקורה כתוצאה מהדבר הזה, זה שיש חידושים. מה הם החידושים? החידושים הם כשהמציאות, הבריאה, יוצאת לגלות את הקדוש ברוך הוא, היא בעצם מגלה אותו מחדש. בהתחלה, כשהכל כלול באלוקות, אז הקדוש ברוך הוא כבר יודע הכל, הוא יודע בתוך עצמו את הכל. אבל הסיבה שהוא כאילו בורא את העולם, היא כדי שהעולם הזה יגלה אותו מחדש. ויש משהו בלתפוס את עצמך מבחוץ, או בלגלות את עצמך מחדש מנקודת מבט אחרת, שמחדש משהו בעצמך. אז הקדוש ברוך הוא בעצם מגלה את עצמו מחדש, דרך זה שאנחנו מגלים אותו מחדש. כל זה קשור לספירת המלכות. בלשון יותר קבלית, כל הספירות שמעליה עומדות בסימן אור ישר. אור ישר, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מאיר מלמעלה למטה את האור שלו. אבל עם ספירת המלכות מתחיל, נוצר היפוך ונוצר אור חוזר. אור חוזר זה מה שאנחנו עונים להשם ומפתיעים אותו ומחדשים לו, כמו שילד מפתיע את ההורים שלו כל הזמן ומלמד אותם דברים חדשים כל הזמן, למרות שההורים הם הגדולים, הם היודעים, הם רואים הרבה יותר רחוק מהילד, מבינים יותר ממנו, אבל הילד כל הזמן מפתיע אותם, מחדש אותם, אותו דבר תלמיד למורה, כן, מתלמידה יותר מכולם, כל הרעיון הזה, זה של האור החוזר של המלכות, הוא תופס, מגיע מחדש אל האלוקות מבחוץ, במובן הזה מוסיף רענון והתחדשות בעצם בכל ההוויה, וזה אחת התשובות ללמה בכלל השם בורא את העולם, זה כדי שתהיה את התנועה הזאת. אז זה בעצם איזשהו קשר ראשון יסודי בין מלכות לבין חידוש, שעדיין צריכים עכשיו להעמיק בו גם בהקשר של הפסוק, אבל ככה מונח הדבר הזה חזק ויפה, שקדוש ברוך הוא בורא את העולם באמצעות ספירת המלכות, כדי שיוולדו חידושים, חידושי תורה, חידושים והמצאות שלנו, התחדשות בנפש של כל אחד מאיתנו, כל אלה זה מקומות שבהם ספירת המלכות מתעוררת להיזכר בעצם במקור שלה, ומעלה אור חוזר מעלה חזרה אל הקדוש ברוך. עכשיו, מה בין מלכות טובה למלכות לא טובה? הרי אמרנו שיש לנו כאן מלך לא טוב, ואנחנו רוצים ללמוד מזה משהו על כן מלכות טובה. אז מה מבדיל מלכות טובה ממלכות רע, או מלך צדיק ממלך רשע? אז כאן עכשיו צריך להכיר שמעל ספירת המלכות היא קשורה מאוד לספירה שלפניה. ספירה שלפניה, התשיעית מלמעלה, נקראת ספירת היסוד. ספירת היסוד היא מין צינור שפע או משפך או משהו שאוסף את כל הכוח, כל הרוח, כל האור מהספירות הגבוהות יותר ומוריד אותם, מזרים אותם לספירת המלכות. ספירת המלכות צריכה להיות דבוקה באיזשהו מקום בספירת היסוד. אם היא לא רוצה להתנתק מהשורש שלה, מהמקור שלה, ובעצם לכפור בכל הייעוד שלה, אז היא צריכה כל הזמן להיות מחוברת לאיזשהו צינור שפע. צינור שפע זה אומר חוכמה ואמת וקדושה, וחיבור לקדוש ברוך הוא, וחיבור למסורת, וזה מה שהופך אותה למתוקנת. הציור הכי הכי פשוט בעצם לדמיין את זה, היא לדמיין, צריך להגיד עוד דבר, ספירת היסוד מגולמת בדמות של צדיק. כן? הפסוק שעומד מאחורי זה פסוק מהושע, וצדיק יסוד עולם. וספירת היסוד מגולמת בדמות של צדיק. הצדיק כאן הוא כמו צינור שפע, הוא מחובר למשהו למעלה, והוא יודע להוריד את זה למטה, למלכות, למציאות. אז עכשיו אפשר לדמיין שמלכות זה כמו מלך, והיסוד זה כמו צדיק. ומלך טוב, מלך מתוקן, הוא מלך שיש לו צדיק. כלומר, יש לו דמות שהיא דמות קדושה וצדיקה, ומחוברת למקור הקדושה. ומלך טוב יתייעץ עם דמות כזאת, ילך בדרכה, ילך באורה, ייתן לה להיות המדריכה והמובילה שלו. הוא ידע להיות מאוד מלכותי כלפי המציאות, אבל מאוד מאוד הפוך, מאוד זה נקרא בשפלות והכנעה ביחס לאותו צדיק. וזה בעצם המתח הפנימי העמוק של ספירת המלכות. כלפי חוץ היא כולה גאווה והתנשאות וסמכות, זה נמצא בפסוק השם מלך גאות לבש, גאות זה גאווה, הוא לובש גאווה, אבל זה רק לבוש, כלפי חוץ. כלפי פנים, המלכות צריכה להיות חדורת שפלות. מהי השפלות? השפלות לקבל מהצדיק. אז זה המלכות המתוקנת. המלכות המתוקנת מחוברת לאיזה צדיק, שזה אומר רבי, זה אומר צדיקים כפשוטו, זה אומר התורה, זה אומר קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר נאמנות למסורת טובה שעוברת. אז מה זה מלכות לא טובה? מלכות לא טובה זה הפוך, כן? אם זה מלכות מתוקנת, אז אפשר להגיד שמלכות הלא טובה היא מלכות מנותקת, בדיוק אותם אותיות בחילוף. מלכות מנותקת, שהיא מתנתקת מספירת היסוד. כשהמלכות כבר לא רואה את עצמה, היא בעצם מאבדת את מימד השפלות הפנימית שלה, רק הגאווה, הגאות, כאילו עולה לה לראש, והיא גם נכנסת פנימה, ובמקום להיות מלך בחוץ ואיזשהו עבד בפנים, אז קורה מצב שנקרא עבד כי ימלוך, שגם בחינת העבד, הבחינה הפנימית של השפלות שמקבלת מהצדיק, גם כן מציימרת מתנשאת למלוך, ואז ספירת המלכות מאבדת את כל המתח הפנימי, האיזון הפנימי העמוק שמאפיין אותה. במקום לצאת לעולם ובאמת להוביל אותו מתוך הרבה ענווה וחיבור ורצון להיות בעצם מוליך, כמו שבחשמל מדברים על מוליך הולכה, המלך צריך להוליך את המציאות, והוא בעצמו צריך להיות לא יותר מאשר מוליך של איזשהו חשמל, איזשהו אור, שהוא מקבל מאיפה? מהיסוד, מהצדיק. אז המלך הלא טוב הוא מלך שלא מתוקן, אלא מנותק, הוא התנתק מהספרת היסוד, או שהוא לא היה מחובר אליו בכלל. יש כל מיני, יש כאלה שהיו, כמו המחלוקת הזאת על פרעה, שהוא היה לו, אחד שיש מלך שהיה לו צדיק, משפיע, ואז הוא מאבד אותו, והוא הולך ונהיה רע, או שמההתחלה הוא לא מחובר. אז זה מה שמבדיל מלכות ומלכות. עכשיו, מה יש לנו כאן? בפסוק כאן, בצורה הכי הכי ברורה, בעצם הפסוק רומז לנו למלכות הלא טובה. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מי הוא יוסף? יוסף הוא הדוגמה המובהקת של הצדיק, יוסף הצדיק. יוסף שירד למצרים והיה, מההתחלה היה קצת יותר צדיק מהאחים שלו, מחובר לחלומות, אבא שלו זיהה את זה, ואז הוא ירד למצרים, שמר על הצדיקות שלו, עמד בפיתויים של אשת פוטיפר, כל התכונות האלה, בזכות החיבור הזה, הנקיות הדעת הזאת, היה יכול לפרש את החלומות, זה הכל סממנים של מלך צדיק. אז יוסף הוא ההתגלמות המובהקת של הדמות של הצדיק. אז מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף, זה בדיוק בעצם אילוסטרציה לספירת המלכות, כפי שהיא מנותקת, התנתקה מספירת היסוד שמעליה. זה המלך השלילי שיש לנו כאן. כן, זה הפרעו שנמצא כאן. אז לכאורה עכשיו היינו יכולים להפסיק כאן, היינו יכולים לבוא ולהגיד שאוקיי, הבנו יותר לעומק את הפסוק. הבנו, למדנו על מלך בקדושה ומלך בקליפה, וראינו שהמלך בקדושה הוא יודע את יוסף, הוא דבוק ביוסף מחובר. זה קצת גם זיווג של זכר ונקבה כאן. וכמו ידע אדם את חווה אשתו. ומלך הלא טוב הוא מלך שלו אשר לא ידע את יוסף, שהוא מנותק מהדמות היוספית, הדמות של הצדיק. אבל זה לא נגמר כאן. אנחנו בעצם יכולים לעשות, להפיק משהו עוד יותר גדול מכל הדבר הזה. הרי יש כלל שאומר, זה לעומת זה עשה האלוקים. זה לעומת זה אומר שגם מדברים שליליים אני יכול ללמוד על התשליל שלהם, שבעצם, או לראות אותם בתור התשליל של דבר חיובי. זה לעומת זה אומר שמול, כנגד כל דבר שלילי יש לו מקבילה חיובית. ולפעמים זה הדרך ללמוד על הדברים האלה. לפעמים דווקא מהדבר השלילי אני לומד על הדבר החיובי. העובדה שהמילה חדש, מילה חשובה ונהדרת ויפה וטובה, ואגב, לא אמרנו, זה כל הסדרה שלנו השנה נקראת התחלות חדשות. אנחנו רוצים להרגיש את נקודת החידוש וההתחדשות. אין בית המדרש בלא חידוש בכל שבוע. אז המילה הזאת היא כאן בשבי, היא כאילו תפס אותה. איזה מלך רע, פרעו. ואנחנו רוצים להפקיע את החידוש, את החדשנות ממנו, וגם את המלוכה ממנו. אנחנו רוצים ללמוד מי פרעו על מה זה מלוכה מתוקנת, ומה זה התחדשות מתוך מלכותיות, אבל בצורה טובה. ואנחנו ניקח עכשיו את כל הדבר הזה, אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים, אבל אנחנו ניקח את זה לכיוון מאוד אישי, כמו שאמרתי בהתחלה של השיעור. מה היא המלכות האישית של כל אחד? הרעיון כאן בעצם אומר שכל אחד בעולם צריך להיות קצת מלך. לכל אחד יש איזה ייעוד להיות מלך. לא מלך של העולם, לא מלך של ארץ, לא מלך של עיר, אבל מלך של איזושהי ממלכה קטנה או גדולה, כל אחד עם הממלכה שלו, עם איזשהו חלקה במציאות שהופקדנו עליה. זה יכול להיות הבית שלנו, הילדים שלנו, זה יכול להיות משהו יותר גדול. כל אחד יש אנשים שהוא משפיע עליהם, סביבה שיש לו שם איזושהי אמירה, איזושהי יכולת להשפיע ולשנות. והיכולת הזאת לצאת אל המציאות ולהשפיע עליה ולבנות אותה ולזקוף את קומתה ולבנות בעצם איזושהי ממלכה, זה כוח המלכות בתוך כל אחד מאיתנו. דיברתי מקודם על הספירות. כל הספירות האלה אמרתי אני בעולם האצילות חוץ מהמלכות שהיא יורדת. אבל גם אמרתי שהן לא רק שם. הן משתקפות, בבואות של בבואות, לבושים של לבושים בתוך כל המציאות. אז זה אומר שהן נמצאות גם בתוכנו. ואכן לפי החסידות זה התחום העיקרי שבו אמורים דרכו ללמוד על הספירות. אנחנו רוצים להבין את הספירות ככוחות נפש. אז אם אני עכשיו אומר כל הספירות האלה קיימות גם בתוכי, ככוחות נפש בתוכי, אז מה היחס בין המלכות לספירות האחרות? אז כמו ששם למעלה כל הספירות עד המלכות הן בעולם האצילות ורק המלכות יורדת להנהיג, אז אצלנו כל הספירות עד המלכות, ולא עד בכלל, הם כוחות נפש פנימיים, זה נקרא, הם נמצאים בתוכי. והמלכות היא כבר משהו אחר, המלכות היא אני באשר אני יוצא החוצה להנהיג, להוביל, להוליך, להפעיל, להשפיע על המציאות שמחוצה לי. המשפיע שבי באמת בפנים זה היסוד. אבל האופן שבו זה יוצא החוץ, מה שאני בונה כלפי חוץ, זה נקרא ספירת המלכות. ובאמת זה נמצא אפילו בכפילות המשמעות של המילה מלכות. כשאני, אני גם מעביר את השיעור הזה באנגלית, אז שם שאני מתרגם, איך אני אתרגם מלכות לאנגלית, אז יש בעצם שני תרגומים. אפשר לדבר על kingdom, מלכות במובן של ממלכה, אפשר לדבר על kingship, שזה מלכות במובן של מלכותיות, פנימית יותר. אז באמת, המילה מלכות נושאת את שתי הבחינות האלה. יש כאן איזה משהו שהוא האופן שבו אני מצליח ליצור איזושהי ממלכה, לבנות איזושהי ממלכה, הוא גילוי כלפי חוץ של המלכותיות שלי. היא לא מתגלה בצורה אחרת. עכשיו, הדבר הזה בעצם מתחיל בראש אילן הספירות. בראש אילן הספירות, הספירה האחרונה אמרנו מלכות, הספירה הראשונה איך היא נקראת? היא נקראת ספירת הכתר. אז עצם הרעיון שיש כל הספירות קיימות בכל אדם, ואומר שלכל אדם יש כתר, כן? מזה, פה מתחיל הרעיון שכל אחד איתנו הוא קצת מלך, הוא אמור להיות מלך. כתר הוא גם קצת שונה, כמו שהספירה האחרונה קצת שונה, גם הספירה הראשונה. הוא לא כוח שאני בדיוק חווה אותו בתוכי בצורה מודעת, הוא מה שנקרא שורש הנשמה שלי, או בלשון אחרת, העל מודע שלי, על משקלתת מודע. על מודע, כמו שכתר הוא מעל הראש, הכתר הוא שורש הנשמה הנסתר הכמוס שלי. זה בעצם המלכותיות שלי, איזושהי אור, כוח, כישרון, איכות, מאוד פנימיים, מאוד חשאיים שנמצאים בתוכי, אבל דווקא המלכות שלמטה היא זאת שמגלה את הכתר שלמעלה. כלומר, האופן שבו אני יודע, בסופו של יום, כמו שאומרים, לצאת החוצה ולבנות ממלכה ולהוביל אותה, זה מה שמגשים ומגלה את הכתר שנמצא בתוכנו. המלכות מגלה, סוגרת מעגל ומגלה את הכתר, את הפוטנציאל הרוחני בעצם שגנוז בתוכנו. שהוא קשור כמובן גם בחיבור שלנו המיוחד, האישי, עם הקדוש ברוך הוא, זה הולך ביחד. עכשיו אני רוצה שנכיר כאן איזשהו מבנה קבלי, מאוד יפה וחשוב ופשוט, שמאוד עוזר לנו להבין את כל הרעיון הזה יותר טוב. אז המבנה הזה, הנה הוא כאן לפניכם, הוא נקרא שנגלה. כן? שנגלה זה ראשי תיבות של חמישה מושגים, שבעצם נותנים איזושהי מפה מאוד תמציתית, יסודית, של נקרא לזה אופן ההתגלות של הנשמה שלנו בעולם. יש לנו כאן, זה קומות, כן? כפי שרואים בראשי תיבות, זה מונים את הקומות כאן מלמעלה למטה, לפעמים מונים מלמטה, הפעם מונים מלמעלה, וזה אומר שיש כאן תנועה שמתחילה למעלה ויורדת למטה, והתנועה הזאת עומדת בסימן שכל קומה חדשה היא בעצם לבוש או כלי או אמצעי ביטוי של הקומה שמעליה. כן, ככה צריך להבין את זה. אז איך זה מתחיל? זה מתחיל בזה שיש שורש. שורש זה שורש הנשמה שלנו. השורש הכי יסודי של הנשמה זה המקום שבו הנשמה מחוברת אל הקרקע. מהי הקרקע? הקרקע זה הקדוש ברוך הוא. הכל פה הפוך. הקרקע זה קרקע רוחנית עליונה כביכול, שזה האלוקות. ושורש הנשמה זה המקום שבו כל אחד מאיתנו נטוע בתוך האלוקות הזאת, אבל עדיין, הוא עדיין ייחודי, כן? זה שורש מיוחד. השורש הזה מתלבש ועוטה צורה של נשמה. נשמה זה גם דבר חשאי ורוחני ופנימי ונסתר, אבל היא בעצמה לבוש של משהו עוד יותר פנימי ונסתר, שזה השורש של הנשמה. אז הנשמה, אוקיי, אז עכשיו הנשמה היא לבוש של השורש, אבל גם היא צריכה לבוש נוסף כדי להתחיל לרדת אל העולם. היא נמצאת רק בעולם הנשמות. אז כדי לרדת לעולם, מה היא לובשת? היא לובשת כמובן גוף. הגוף הוא הלבוש של הנשמה, כפי שהנשמה היא לבוש של השורש, רק שהשורש הוא מעל כל המציאות, הנשמה היא במציאות רוחנית, והגוף כבר מוריד את כל הדבר הזה אל מציאות גשמית. אנחנו נולדים לעולם הזה עם גוף ונשמה. נולדים, ומהר מאוד מה עושים? אולי אחד הדברים הראשונים שעושים לנו, זה מלבישים אותנו, עוטפים אותנו, שלא יהיה לנו קר, שלא נהיה, לא ניפגע, וגם לשמור על צניעות. ובעצם רוב הזמן, רוב היום, מחוץ לבית בוודאי, וגם רוב הזמן בתוך הבית, אנחנו הולכים לבושים. הלבוש הופך להיות גם כן אמצעי ביטוי של המכלול של נשמה וגוף. נשמה וגוף, כולנו אותו דבר, כולנו נשמה וגוף. אבל כשמסתכלים על הנוף האנושי, רואים המגוון עצום של לבושים. למה? כי כל לבוש בעצם הוא ביטוי של ערכים, אמונות, אורח חיים, בחירות של אותו אדם, שהוא שילוב של נשמה וגוף. וגם השורש שלו. ואפשר להחליף לבושים לאורך החיים, אנחנו בדרך, לבושים גם צריך להבין גם זה, צריכים להרחיב את הביטוי הזה, לא הכוונה רק ללבושים בגדים, הכוונה היא לכל מה שאנחנו עותים ומשתמשים בו כדי לבטא את עצמנו, כן? יש מושג בחסידות שנקרא לבושי הנפש, לבושי הנפש זה כל המעשים שלנו, זה גם לבושים, הדיבורים שלנו, מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים, זה לבוש, ואפילו מדובר על לבוש דק ופנימי, שזה לבוש המחשבה. כלומר, המחשבות שאנחנו בוחרים להתמקד בהם ולהשקיע בהם, כל זה נקרא לבושים. אז לבוש זה בעצם האופן שבו הנשמה מתחילה לבטא את עצמה כלפי חוץ. אפשר קצת לראות שזה משהו, הכל פה מין תמונת, יש פה חמישה רבדים, עם קצת תמונת מראה אחד של השני, אז הגוף עומד באמצע, אפשר להגיד שהלבוש מתחיל לגלות הנשמה. כשאדם פוגש אותי, הוא לא מכיר אותי, אבל הוא רואה בלבוש שלי משהו על הנשמה שלי, הוא רואה על האמונה שלי, שאני יהודי, שאני שומר מצוות, וככה לבושים הם סוג של אמירה הצהרה, שהם מסתירים את הגוף, אבל מגלים קצת את הנשמה, כן? זה הרעיון שיש פה איזה מין סימטריה, כמו איזה פלינדרום, דיברנו פעם על הביטוי, הלבוש מסתיר את הגוף, אבל דווקא מגלה את הנשמה. עכשיו הייתי חושב אולי שזה היה נגמר כאן. השורש התלבש בנשמה, הנשמה התלבשה בגוף, הגוף מתלבש בלבושים מלבושים שונים, שמתחילים לבטא את מהותו ועניינו בעולם הזה. אבל מסתבר שזה לא נגמר. ובאמת, אם אנחנו הולכים עם הסימטריה שהרגע תיארנו, הרי שהנשמה מתחילה להתגלות באמצעות הלבוש. אבל מה עם שורש הנשמה? מה יגלה את שורש הנשמה? אז כאן מתווספת הקומה הכי מפתיעה ומעניינת. והיא שיש צריך עוד לבוש ללבוש, עוד כלי עוד יותר רחב, עוד יותר גדול, שמגלה אותנו בצורה עוד יותר עמוקה ומהותית. והלבוש הנוסף הזה זה היכל. היכל זה בעצם, במילים פשוטות, זה העולם שאנחנו בונים סביב עצמנו. זה המציאות לא רק על הצהרה בצורת לבוש או פעולות, אלא להתחיל לבנות משהו בעולם. כשאנחנו בונים משהו בעולם, אנחנו בונים את ההיכל, או אם תרצו את הארמון שלנו, או אם תרצו את הממלכה שלנו. בעצם המושגים שהבאתי קודם, אתם כבר רואים אותם כאן, כתר ומלכות, קשורים, מקבילים, למושגים במבנה הזה, שורש והיכל. השורש הוא הכתר, הוא ספירת הכתר. השורש של הנשמה, אז הוא נסתר למעלה. ההיכל הוא המלכות. המלכות שאני בונה למטה, ההיכל מגלה את השורש. כמו שהגוף היה באמצע, בתור הדבר אולי הכי קונקרטי שיש, והלבוש גילה את הנשמה, אז דווקא ההיכל, כשאני בונה איזשהו ממלכה, מציאות סביבי, אני מגלה את השורש. באופן כללי אפשר להגיד כזה דבר, אפשר להגיד שהשורש וההיכל הם שני הרבדים באיזשהו מקום הכי נסתרים כאן, אבל בדיוק מהסיבות ההפוכות. השורש הוא נסתר כי הוא כל כך רוחני ופנימי ועמוק ודק וחשאי וסודי, הוא אפילו מוסבר שהוא נסתר מאיתנו בעצמנו. אנחנו בעצמנו לא יודעים את שורש נשמתנו, אחד הכינויים לאותו רובד, שורש, הרובד העליון של הכתר, הוא נקרא רישא דלא ידע ודלא אית ידע. כלומר, הראש שאינו יודע ואינו נודע, הוא לא נודע לאחרים, והוא לא יודע את עצמו אפילו, הוא לא נודע לעצמנו, הוא כל כך נסתר. אז השורש הוא קיים מההתחלה, הוא היה קיים לפני הכל, עוד לפני שהיה לי נשמה כבר היה לי שורש. אבל הוא משהו מאוד לא נודע ונסתר אפילו לעצמי. ההיכל הוא גם כן לא נראה, אבל לא בגלל שהוא קיים אבל נסתר, אלא בגלל שהוא בעצם עדיין לא קיים. אנחנו צריכים לבנות אותו. אמרנו, כל אחד בעצם כשהוא נולד, מלבישים עליו איזה לבוש, ואחר כך או שהוא ממשיך עם הלבוש שהוא קיבל מההורים שלו, עם אותה השקפה ואותה אורח חיים, או שהוא משנה את זה, או שהוא מורד בזה, או עושה מה שהוא רוצה. אבל ההיכל לא בהכרח יהיה קיים. בכיוון שההיכל הוא בעצם הגילוי של השורש, והשורש הוא כל כך נסתר, אז זה עוד מין אתגר או משימה או קפיצה, להחליט שבכלל אני בונה היכל, ואני בוחר לגלות ככה את שורש הנשמה שלי כלפי חוץ. מה זה היכל? בוא נהפוך את זה לטיפה יותר קונקרטי. היכל זה, נתחיל מדבר הכי פשוט, זה בית. כשאני בונה בית, הבחירות שלי, איך לעצב אותו, ואיך ל... או לא, אפילו אם אני סוחר ומעצב אותו, אני יוצר כאן מין היכל סביבי, וההיכל הזה, כמו שהלבוש, הוא מגלה משהו לנשמה שלי, ההיכל, בלי מילים, בעצם הקיום והרוח והאור שלו והאווירה שלו, מגלה משהו יותר עמוק אפילו מהנשמה, הוא מגלה משהו על שורש הנשמה שלי. אחרי זה אפשר להרחיב את זה, זה לא רק בית. זה גם יכול להיות, היום יש ביטוי חדש בעולם, שנקרא אתר בית. כשאדם בונה לעצמו אתר בית, זה סוג של בית. זה סוג של ממלכה, סוג של מלכות. הוא בונה את המציאות שבה הוא יבוא לידי ביטוי. היום לכל כך הרבה אנשים יש אתרים, כל אחד כזה הוא קצת מלך. הוא המלך של הטריטוריה האינטרנטית שלו, של הממלכה הזאת שלו. וזה צריך לגלות משהו על שורש הנשמה. זה לא פשוט ולא מובן מאליו ולא קל לעשות את זה. יש פה איזה דילוג, איזה קפיצה, איזה אתגר, איזה סכנה גם. יש פה את הסיכוי הכי גבוה, הכי גדול, לגלות את שורש הנשמה. יש פה איזה סכנה שאולי איזה התנתקות והתרחקות. שהרי היכל זה גם יכול להיות מציאות של גלות נוראית, שאני רק עסוק בבית ובחומר איך הכל נראה ולעשות רושם, וזה יכול לדבר מנותק. אבל זה גם יכול שלא להיות. זה יכול להיות שדבר שמגלה. אז יש לנו בית ויש לנו אתר בית, אפשר לדבר גם על מפעל חיים, פרויקט חיים, איזשהו דבר שאני עושה אותו, ואני מרגיש שזה המלכות שלי. פה הכישרון שלי, השליחות שלי, מתבטאים. אמרתי שליחות, נגיד עוד דוגמה, בית חבד. אדם בונה בית חבד, זה אפילו לא בית בשביל עצמו. למה יש בית חבד? בשביל של האחרים. שאנשים יבואו וילמדו ויוכלו ויסמכו ויעשו התוועדויות. אבל זה הממלכה שלי. שם אני גם מלך טוב, הוא לא חושב על עצמו, הוא פה בשביל העם שלו. אז לבנות בית חבד, ובעצם אפשר להגיד שזה הכל קשור, גם כשמישהו בונה אתר, או כשמישהו בונה את הבית האישי שלו, זה צריך להיות בית של הכנסת אורחים, בית של חסד, האתר צריך להיות מקום של נתינה והשפעה. אז כל זה, הדברים שבעצם רמוזים בדבר הזה שנקרא היכל. עכשיו, וכמובן שההיכל, כמו שאמרתי, הוא מגלה את שורש הנשמה. עכשיו צריכים לחזור אל הפסוק שלנו. אמרנו שאנחנו רוצים להבין כאן את הפסוק, ולהבין איך אנחנו מוציאים מתוק מאז, כן? איך אנחנו לוקחים את הפסוק הזה על פרעו ומוציאים לנו משהו חיובי. אז הנקודה היא בעצם כזאת. בוא נקרא את הפסוק עוד פעם. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. עכשיו בוא נעצור רגע שתי מילים לפני הסוף. אשר לא ידע. דיברנו על קשר בין מלכות לחידוש, שהספירת המלכות, יצירת העולם הזה, או במקרה שלנו, יציאה לבנות את ההיכל, את המלכות שלנו, זה דבר שיש בו בהכרח חידוש והפתעה. עכשיו מוסיפים עוד אלמנט. זה קשור למילים לא ידע, לא נודע. הירידה הזאת בלבושים, אני יודע מי אני, מה אני, ולכן אני בוחר להתלבש ככה. זה מגלה משהו שנסתר לאחרים, אבל שאני מודע לעצמי, הנשמה שלי. אבל כשאנחנו יוצאים לגלות מה השליחות שלנו, לגלות מה המלכותיות שלנו ואיזה מין ממלכה אנחנו בונים, אנחנו במובן מאוד עמוק הולכים אל הלא נודע, בשני המובנים של המילה כאן. אנחנו הולכים אל הלא נודע כלפי חוץ, כי אנחנו לא יודעים מה זה יהיה ואיך זה יהיה. זה לא כמו שאני בוחר בגדים, אני יוצר פה מציאות שהיא תלויה בכל כך הרבה גורמים, שהיא יוצאת החוץ אל העולם בכזאת עוצמה, שבאיזשהו מקום אני מאבד שליטה שם. כמו שהשם מרפא קצת מהמציאות ביום השבת, כשהוא מניח לעולם, גם אני יוצר כאן איזה ממלכה, ובאיזשהו מקום היא מקבלת חיים משל עצמה. וכשדברים מקבלים חיים משל עצמם, אני לא יודע מה יקרה, מה הם יגידו, איך הם יפתיעו אותי. אני לא יודע. ואני גם לא יודע כאן, כי הרי זה מגלה לי משהו על שורש הנשמה, הלא מודע או העל מודע שבי. עוד פעם, כשאנחנו מגיעים לשלב בחיים, או לנקודה בחיים, וזה יכול לקרות כמה פעמים בחיים, שאנחנו עכשיו אומרים, אוקיי, בנינו, נבננו, עשינו, עכשיו אנחנו צריכים לבנות את ההיכל שלנו, ולצאת אל השליחות שלנו, ולבנות את המלכות שלנו, אז זה משהו בקנה מידה חדש לגמרי. זה משהו שהולך, הוא קשור בעצם, בעומק של מי שאנחנו, ואנחנו בעצמנו לא יודעים מי אנחנו שם בדיוק. באיזשהו מקום אנחנו נגלה את עצמנו מתוך ההיכל שנבנה ושייבנה. אז נבין מי אנחנו. כלומר, אני אגלה את השורש נשמה שלי אחרי שאני אבנה איזה היכל, איזה בית, איזה אתר בית, איזה בית חבד, איזה פרויקט, איזה מפעל, איזה משהו שאני מרים במציאות. ואני מוליך, המלך הוא המוליך, אבל זה גם באיזשהו מקום, זה מוליך אותי, זה יוליך אותי. זה יגלה לי, לאן זה יוליך אותי? למעלה למעלה לשורש הנשמה שלי, זה יגלה לי מה אני בעצם. אפשר להגיד שאולי תוך כדי גם הבנייה והגיבוש והליטוש והעשייה של כל הדבר הזה, אני יותר ויותר אבין מי אני בכלל, מה שלא הבנתי עד עכשיו. יש פה איזה קצת ביצה ותרנגולת בין השורש להיכל, שאני מגיע אל מצב שבו אני רוצה בכלל לבנות היכל, ומתגייס אל הדבר הזה מתוך זה שמשהו בשורש הנשמה כבר מתחיל להתעורר, וקורא לי לעשות את זה. אבל השורש עצמו דווקא מתגלה הפוך, רק שאני מתחיל לעסוק בדבר הזה, ולבנות אותו. אז זה כבר משהו נורא יפה, עוד לפני עץ יוסף, ויקום מלך, מלכות, חדש, חידוש, על מצרים, אשר לא ידע, שהוא קשור באיזה אי ידיעה. עכשיו, אבל גם יש שם עץ יוסף. אז אם אנחנו בפרעו הרשע עסקינן, אז הבנו כבר מה זה לא לדעת את יוסף, זה מאוד מאוד ברור. אמרנו שהוא לא יודע את יוסף, הכוונה היא שהוא לא מתוקן אלא מנותק, הוא התנתק מהמשפיע שלו, מהצדיק שלו, מיוסף, מהנאמנות ליוסף, או שהוא בכלל מלך חדש לגמרי שמעולם לא היה אכפת למה הדבר הזה, כך או כך הוא מנותק, וזה דבר מאוד שלילי. אבל אם רוצים ללכת על העיקרון של זה לעומת זה עשה אלוקים, כלומר שמכל פרט בדבר השלילי, או בגרסה השלילית של מה שאני רוצה להפיק, איזה משהו חיובי, זה מה שאני רוצה ללמוד ממנו, אז הרי שאנחנו צריכים לעשות את זה גם לגבי, את יוסף, לא ידע את יוסף. איך אפשר להבין את הרעיון שבניית ההיכל, בניית המלכות, היציאה למלוך, להוליך, להוביל, להביא את האור של שורש הנשמה שלי בעצם לעולם, איזה מובן חיובי זה יכול להיות שיש כאן אי ידיעת יוסף, או לא ידע את יוסף. אז זאת אומרת, בפשטות ברור שאני חייב להיות מחובר ליוסף. ואז אחרת צפירת המלכות היא כולה נהיית שקר וקליפה וחיצוניות. יש כביכול את הגאווה וההתנסות בחוץ, היומרה לצאת ולהביא משהו לעולם, יומרה מאוד חשובה, כן? יש גאווה טובה גם, והגבה לי בו בדרכי השם. אבל אמרנו, כל המתח הפנימי והאיזון של המלכות זה שבפנים היא בשפלות, והשפלות זה כתוצאה מהחיבור אל היסוד, אל הצדיק, אל כל הצדיקים של הדורות, אל משה רבינו, אל הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות ממשיך, מוליך שלהם, ממשיך שלהם. אז נכון, באמת אני צריך לעשות את הדבר הזה, וככה לבוא מתוך הדבר הזה, כי אני רוצה שהמלכות תהיה מלכות של קדושה, ולא מלכות של קליפה, מלכות שלילית. אבל מכיוון שההיכל כאן הוא מפתיע במהותו, הוא חידוש, והוא מגלה שורש נשמה מאוד מאוד מיוחד ואישי שלי, הרי שבאיזשהו מקום הוא מפתיע את כולם, הוא גם מפתיע את יוסף, את הצדיק, את המשפיע שאני דבוק בו. כן, נגיד את זה רגע בצורה כזאת, אני חסיד של הרבי מלובביץ', כן? ובאופן כללי אדם צריך למצוא לו איזה צדיק או משפיע או רב, כן? יש עשה לך רב, וחסידות גם הוסיפו שיש עשה לך רבי. והרבה פעמים אומרים שגם יותר מזה, כל אחד צריך שיהיה לו רבי חי ורבי מת. ורק עם השילוב הזה ביחד הוא יכול באמת לפעול בעולם. לפעמים מוצאים רק אחד, לפעמים מוצאים רק את השני. אפשר גם לנסות לשאוף למצוא את שניהם. אז אני רוצה להיות חסיד של הרבי שלי, ותלמיד של הרב שלי, ושליח של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות רק מוליך של היסוד, היסודות שלי, כל היסודות, כל המשפיעים שלי. אבל כשזה מגיע בסוף לעשייה, להוראה ולכתיבה ולבניית בית ולבניית בית חבד וכל הדברים שזה לא יהיה, אז פתאום מתגלה שיש לי דרך מסוימת לעשות את זה שהיא נורא אישית. ולא רק שזה בסדר, זה מעולה, זה מצוין, זה ההפתעה, זה החידוש. בשביל זה השורש הנשמה מלכתחילה ירד לעולם, בשביל זה הוא לבש נשמה ולבש גוף ולבש לבוש, ובסוף לובש היכל. כל הלבושים האלה הם כדי שבסוף בסוף יתגלה פה, ובאמת בפשטות רואים את זה, כן, יש המון נגיד חבדניקים, כן, הם מקים המון בתי חבד, אבל אם הם מחוברים לשורש הנשמה שלהם, אז בתי חבד האלה הם שונים. לכל אחד יש איזה גוון, איזה איכות, כולם חסידים, כולם חיילים, כולם שייכים לזה אותו מסדר, אבל יש בו גם איזה מה ששובר את המסדריות או את הסדר, או לפחות צריך להיות, ולא צריך לכבוש אותו. כמו שאומרים שנביא לא צריך לכבוש את נבואתו. אז ככה באיזשהו מקום, אדם שליח, שהוא כולו שליח, הוא כולו רק, אני רק מוליך, אני רק בביטול למה שמעליי, אם הוא לא מתאמץ להיות מה שנקרא המקורי, כן? ומיוחד, שזה בעצם בדיוק ההתנתקות של המלכות ממה שמעליה, הוא הופך להיות המוקד והמרכז והעיקר. הוא אומר, לא, לא מעניין אותי בכלל. אני רק רוצה ללמד ולהביא. אבל אז בדרך ממילא, כאילו אז כל הצינורות נפתחים, והשורש נשמה מתחיל להתגלות. וכשהשורש נשמה מתגלה בהיכל, נוצר היכל, שיש בו איזו הפתעה וחידוש, אשר לא ידע את יוסף, שמפתיע את יוסף עצמו. הרבי הקים שליחים, ואז השליחים מפתיעים אותו, הם עושים את זה, יוזמים, עושים, בונים, דברים. גם אחרי שהוא כבר לא פה, אנחנו ממשיכים להפתיע אותו. וככה באמת זה צריך להיות. זה סדר ההשתלשלות הנכון והאמיתי, גם בקדושה. אז יש מלך רשע פרעו, אשר לא ידע את יוסף, והוא במובן השלילי של המילה, שהוא מתנתק ממנו ולא אכפת לו ומתנכר לו ושוכח אותו ושוכח את הנאמנות אליו או את הנאמנות של קודמו אליו, ובעצם ממליך את עצמו, הופך את עצמו בסופו של דבר, לא רק את יוסף הוא לא ידע, כמו שרואים בהמשך, גם את הקדוש ברוך הוא לא יודע מי השם, אומר פרעו כשמשה בא אליו. הוא כופר בכל מי שמעליו, הוא חושב שהוא המלך של העולם. אבל ממנו ומהפסוק הזה אנחנו לומדים גם על בניית מלכות בצורה מתוקנת ונכונה. שכל אחד צריך להיות מלך, ושהוא צריך לבנות את ההיכל שלו, כשהוא עושה את זה, אז זה יש כאן משהו לא נודע, שהוא לא יודע, הוא לא יודע לאן זה הולך, לאן זה ילך, והוא לא יודע מאיפה זה מגיע גם בתוכו, זה משהו שהוא למעלה מטעם ודעת אצלו, שהוא מרגיש שהוא צריך ללכת על לבנות היכל ולעשות אותו עכשיו ולעשות אותו בצורה מסוימת. ואז תוך כדי שהוא בונה ועובר את התהליך הזה, אז הוא גם מגלה שהוא בעצם באיזשהו מקום גם התנתק, אבל בצורה טובה, לא, אשר לא ידע את יוסף, הכוונה היא שיש כאן איזה משהו שהוא מאוד עצמי לגמרי שלו, ייחודי ומיוחד שלו, ויוסף שמח מהדבר הזה. כלומר, הצדיק והמשלח, הוא הכי נהנה מזה, מהאורח, כמו שהקדוש ברוך הוא נהנה איך שהעולם מפתיע אותו ומחדש לו, אז ככה גם הצדיק, שמעליי, שבתוכי, החי, הלא חי, כולם שמחים שההיכל מתגלה ומגלה לא רק את מה שהם רצו ואמרו ועובר במרוצת הדורות, אלא גם, עוד פעם, בדרך ממילא, לא מתוך משהו, כזה, בצורה לא מודעת, הרי כל העניין הזה לא ידע את יוסף, שאני מגלה את מה שאני לא יוסף בו, בצורה לא מודעת, בצורה שאני פשוט עושה את זה, ואז פשוט ברור לי שאני רוצה שזה ככה ולא ככה, ובצבע הזה ולא בצבע הזה, ובצורה כזאת, וככה התגלה המלכותיות שלי, בצורה שהיא שומרת על האיזון, שאני גם כביכול מתנסה למלוך, כלומר מתיימר, לחדש ולהפתיע ולהיות מקורי ולעשות מה שלא נעשה קודם, אבל גם בצורה שאני בפנים דבוק ביסוד, במשפיע שלי, במה שהיה, מה שהיה לפניי. אז זה כמובן פתאום מתחבר לאותה מחלוקת ההיא על מה זה מלך חדש. האם הוא חדש ממש או נתחדשו גזרותיו? ביחס לפשט, החדש ממש הוא סליחה, ביחס למה שכתוב בפרשה, אז חדש ממש זה הפשט יותר, ונתחדשו גזרותיו, זה הדרוש, זה איזה מין רעיון שזה אותו אחד, אבל הוא התנקר. אבל עכשיו אצלנו זה נהיה בדיוק הפוך. הדבר הפשוט יותר, הישיר יותר, זה שאני צריך לבוא ורק לחדש בגזרות. מה הכוונה בגזרות? בפרטים. אני לא בא לחדש, אני אותו פרעו, אני דבוק ביוסף, אני מכיר את יוסף. ורק אני עושה דברים בדרך שלי, מה שנקרא. כן, זה הגזרות שלי, בדרך שלי. אבל מתוך שאני עושה את הדבר הזה, אז פתאום גם הופיע הפירוש השני. שבהקשר לפרשה הוא היה פשט יותר, אבל כאן הוא החידוש הגדול יותר, חדש ממש. שנוצר חידוש ממש, שבאמת מתגלה שורש נשמה אחר, שונה, שלא ראו אותו. ולא מתוך שאני רוצה, עוד פעם, מתוך זה שאני עושה את זה אני רק רוצה לחדש את הגזרות, אני רוצה לחדש את הפרטים, כי אני ממשיך, אני יודע את יוסף, אני רק רוצה לחדש כמה, איך אני מוליך את האור שלו לעולם. אבל אגב כך, מתגלה חידוש שאפילו מפתיע אותי, שאני מגלה בעצם מי אני, ומה השליחות שלי, ומה הייחוד שלי בתוך העולם הזה. אז עד כאן שיעורנו, התחלות חדשות לפרשת שמות, שנזכה לסיים הרבה חומשים, ולהתחיל הרבה חומשים, ולהמשיך עוד ועוד. אפשר גם להגיד שאנחנו, זה מתחבר כל מה שלימדנו עכשיו, מתחבר מאוד יפה אפילו לשם הפרשה, ולפסוק הראשון שלה, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שכולם בני ישראל, כולם הבנים של ישראל, יש להם שם כללי ישראל, אבל לכל אחד גם יש את השם המיוחד שלו, שכמו שאמרנו, נעוץ בשורש שלו, ובסוף בסוף בסוף צריך להתגלות כל אחד ואחד בהיכל שהוא יבנה ויפתיע את עצמו ואת הקדוש ברוך הוא ואת כולנו לטובה. שבת שלום.